שלום לכולן, לכולם, שבוע טוב, אנחנו בבובקאסט, הפודקאסט בו אני פוגשת נשים מוכשרות, חכמות, מעוררות השראה מכמה שיותר תחומים, לדבר איתן על מסלול חייהן, על עשייה, לספוג קצת, מהלך הרוח, הניסיון והתבונה שלהן. אני אביגיל קוברי, מוזיקאית, כותבת שירים, שחקנית קולנוע וטלוויזיה, ומנחת סדנאות ומפגשי כתיבה. היום איתי מישהי שהיא בקשת הקהל. מדי פעם אני שואלת אתכם באינסטגרם, את מי הייתם רוצים שאני אביא, ואחת התשובות הייתה פרופסור אדריכלית אלס ורבקל. שלום.
שלום.
מה נשמע?
מצוין, תודה.
אז אלס, למי שלא מכירה, אני אספר עלייך שאת ילידת בלגיה, אדריכלית ומתכננת ערים, את האישה הראשונה שמנהלת את בית הספר לארכיטקטורה בבצלאל, שזה וואו, לימדת בטכניון באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, באוניברסיטת לובן בבלגיה, כך אומרים, באוניברסיטת פרינסטון גם לימדת. את בעלת דוקטורט בארכיטקטורה מאוניברסיטת פרינסטון שבניו ג'רזי, בוגרת תואר מאסטר אני אגיד את המילה הזאת הרבה היום, ארכיטקטורה ועיצוב אורבני מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, ותואר ראשון בארכיטקטורה והנדסה אזרחית מאוניברסיטת לובן בבלגיה. הוצאת לאור 3 ספרים בעריכתך בתחום, ואת שותפה מייסדת של המשרד דרמן ורבקל, איך אומרים?
ורבקל,
סליחה. המשרד דרמן ורבקל אדריכלות, שבעצם את עושה עסקים עם בן זוגך.
נכון.
מאוד מעניין. את גם יושבת ראש הקתדרה לעיצוב אורבני ומורשת של אונסקו בישראל, וחברה מייסדת של הפורום הישראלי לעירוניות. עכשיו, פירטתי רשימה ארוכה של תארים ועשייה ככה בכמה שניות, אבל הן מגלמות בתוכן שנים של למידה ומבחנים והסמכה ומעבר בין מדינות שונות ותרבויות שונות, שבטח גם כל תרבות מתייחסת קצת אחרת לתחום. אז קודם כל אני רוצה להתייחס לזה שזה לא מובן מאליו, כי נגיד אמא שלי, היא גדלה בניו יורק, והיא רצתה ללמוד אדריכלות בשנות ה-70, בסיטי קולג' מטעם המדינה, ולא נתנו לנשים אפילו להגיש מועמדות.
וואו.
כן.
לא יאמן.
כן, כאילו בקולג'ים פרטיים אני חושבת שזה כן היה, אבל הסיטי קולג' לא.
בשנות ה-70.
כן, בניו יורק.
בניו יורק.
המתקדמת, כן. אז בוא רק שנייה נגיד וואו, אנחנו פה עברו כמה דברים. ואת לפני כמה שנים הפכת להיות האישה הראשונה שעומדת בראש המחלקה בבצלאל. אז חשבתי שאולי נתחיל בזה שתספרי לנו איך זה היה בשבילך. גם לקבל את התפקיד הזה, גם בפני עצמו, כאילו אחרי כל הדרך הארוכה שעשית, וגם עם הידיעה שאת האישה הראשונה במשבצת הזאת.
אוקיי.
שלום, התחלנו.
כן, אני אספר גם שלא רק זה שהייתי האישה הראשונה בתפקיד הזה, גם החלפתי שורה של אנשים מרשימים לפניי, ואחד מהם הכרתי דרך הסיפורים של בן זוגי, שהוא למד ארכיטקטורה בבצלאל, ואז ראש המחלקה היה זאב דרוקמן, דמות מאוד מרשימה, מאוד השפיעה על דורות רבים, ועליו סיפרתי, שמעתי כל כך הרבה סיפורים, ואחרי זה היו עוד אנשים מרשימים בהמשך, ולא רק היה לי מוזר להיכנס לנעליים כל כך
כן.
גדולות, גם כן, להיות האישה הראשונה, יש לזה משמעות, אני מניחה, אבל אני גם מעדיפה לא לעשות מזה ביג דיל יותר מדי, כי זה אמור להיות מובן מאליו. זה מאוד מאוד מוזר שזה לא היה עד עכשיו, ולכן גם אני התעקשתי להגיד שאני ראש ולא ראשה, כי אין כזאת מילה.
כמו פרופסורית.
כן. ואני מנסה גם לנהל לא כאישה, אבל לנהל כאלס, כמו שאני מאמינה שצריך לנהל, גם ללמוד איך לנהל, כי זה לא משהו שלומדים בלימודים. אבל אני כן שומעת מהאנשים שאני מנהלת אותם שיש הבדל, והם כן מייחסים את זה לזה שאני אישה. אני לא יודעת אם זה
אפשר לשמוע קצת מה הם אומרים?
קשה לי להגיד בדיוק. אני כן עשיתי הרבה מאמץ, ולא בהכרח זה בגלל האנשים שהיו לפניי שלא היה להם חשוב, אבל כן. עשיתי הרבה מאמץ לעבוד על תנאי העסקה של האנשים ועל השוויון ביניהם, בין המרצים וכל מי שעובד אצלנו, לנסות, ולא הצלחתי עד הסוף, כן, אבל לנסות להיות יותר שקופים בזה, להיות יותר מסודרים בזה, ולדאוג שכולם יודעים גם מה אחרים מקבלים, כדי ש...
מה הכוונה? את מדברת על שכר?
כן, על תנאי העסקה, הכל, כן. שזה כמובן לא, זה משהו שמוסדר מעליי, על ידי המל"ג, על ידי כל מיני חוקים, אבל עדיין זה מייצר הרבה חוסר נוחות, כשלא ברור לאנשים למה מקבלים ככה, מי מקבל אחרת, ולמה מקבלים אחרת, ורק התקשורת חשובה, אבל גם החוקים צריכים להיות ברורים, ועל זה עבדתי.
וואי.
ואני חושבת שזה עשה משהו, ועל זה אני כן רואה שזה...
הוריד איזשהו מתח,
כן,
שאנשים לא כזה מסתובבים איזה ספקולציה, מה, כמה הוא מרקב.
כן, ואני באה גם אולי מעולם שזה, לא יודעת אם אני באה מעולם כזה, האמת שאם אני מתארת לעצמי את הבלגים, הם גם לא אומרים את הכל שקוף, אבל אני באה מתפיסה שצריך פשוט להגיד, כן, זה מקבל ככה וככה, כי זה החוק ו... אין סיבה להסתיר את זה. יש מדינות שבאמת שואלים בשולחן העבודה כמה את מרוויחה ומספרים. אז אני בעד.
מדהים.
כן.
איך הגעת לתחום? מה הביא אותך לאדריכלות?
אני גדלתי בבית של מהנדסים אזרחים. אמא שלי בהנדסה אזרחית וכימיה, ואבא שלי בהנדסה אזרחית בקונסטרוקציה, מנהרות וקשרים וכאלה. אז גם גיליתי שאני טובה במתמטיקה, אז עשיתי לימודי המתמטיקה הכי גבוהים בתיכון, עם עוד אקסטרה, אקסטרה שעות וכל מיני. נהניתי מזה מאוד. טובה מוזרה.
ממה נהנית? בואי שנייה נעצור על זה.
נהניתי מלהיות יצירתית בזה, דווקא. היו לי, לא כל השעות היו עם אותן המורות או המורים, זה היה מחולק, היו לנו כל מיני סוגי מתמטיקה, הייתה לי מורה אחת מאוד מעניינת, גם ידעה לחבר את המתמטיקה לפיזיקה, לעוד דברים שאפשר להמחיש, והייתה אחת שהיא עבדה יותר לפי פורמולת שאי אפשר אחרת, רק פורמולה אחת לכל דבר, ואהבתי להיות, לאתגר אותה, כמו שהשנייה או הראשונה אתגרה אותי, אז אהבתי את, אז באתי לפעמים עם הוכחות שאפשר גם ככה, ואז זה היה דיון מעניין עם המורות האלה, אבל גם גיליתי שאני טובה בציור, ואז שאלתי את ההורים שלי, אז מה כדאי לי לעשות בלימודים בהשכלה הגבוהה, אם אני טובה במתמטיקה וגם בציור. ואז הם אמרו לי, ואז בעצם בבלגיה יש כמו בהרבה, לא הרבה, אבל כמה מדינות בצפון מערב אירופה, יש תואר בארכיטקטורה שהוא בתוך בתי ספר להנדסה. אז הם אמרו, אז תעשי הנדסה אזרחית וארכיטקטורה, זה כאילו תואר אחד, אבל משלב בין שני הכיוונים, אז אמרתי, אוקיי, ננסה.
אז המשכתי ללמוד, אז כאילו, הקשבת להורים שלך, והם צדקו?
לא, לא, דווקא לא, לא מיד הקשבתי, אבל בסוף הגעתי לאותה מסקנה. אמרתי, אוקיי, מוזיקולוגיה, כי גם אני מנגנת. בזמן, אין לי הרבה זמן חופשי, אבל קצת.
על מה?
כינור. וקצת בס גם בעבר.
וואו.
כן, אז חשבתי גם בכיוון הזה, אבל אז הבנתי שאני לא מספיק טובה פשוט בשביל באמת להיות מוזיקאית מקצועית. אז אמרתי, אוקיי, הבנתי.
ואהבת את זה?
מאוד, כן, בטח.
מה את אוהבת בזה?
אז, טוב, יש הרבה דברים לאהוב.
עברת הרבה גלגולים מאז שהיית סטודנטית.
כן, בדיוק. בלימודים, אז אני מאוד אהבתי את ה... יכולת ללכת רחוק לתוך חשיבה תרבותית, ביקורתית על התרבות, על החברה. למדתי הרבה סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה תרבותית, ולדעת לחבר את זה לקבלת החלטות על המרחב הפיזי, לדעת איך זה קשור, לדעת איך... להבין את ההשפעה של המרחב הפיזי על הגוף שלנו, על היכולת שלנו להיפגש כחברה, כקהילה, או להפך, להפריע לנו להיפגש, לפזר אותנו, להפריד בינינו, יש לזה המון המון כוח, וזה מאוד מאוד אהבתי בלימודים, וגם כמובן הקשר עם אמנות והקשר עם עיצוב, שאת יכולה לקחת את זה לכל כך הרבה כיוונים ולפתח שפה שהיא שפה ללא מילים. אז יש לזה כל כך הרבה, זה עולם מאוד מאוד עשיר.
כן.
אדריכלות, זה לא...
ממש, אני חושבת על האימפקט שיש לך בפרויקטים... בסדר גודל עצום, ובאמת בסוף יורד לבן אדם פשוט שיוצא לרחוב, ואיך הוא חש את עצמו, ואיך הוא פוגש באמת קהילה שלו. סתם בשביל לסבר את האוזן, המשרד שלך ושל בן זוגך, הוא מצליח ומקבל פרויקטים גדולים וחשובים, אני סתם אמנה חלק מהם, זה שהייתם חלק מצוות המתכננים לתוכנית האסטרטגית בעיריית תל אביב, וערכתם תוכנית להתאמת המרחב הציבורי לגיל הרך. שכאילו, מה, סתם תני כמה מילים על הדבר הזה?
כן, זה בעצם פרויקט שהוא תחת הכותרת אורבן 95. זה מדבר על, להסתכל על העיר בגובה העיניים של ילד, שהוא בגיל הרך לא מגיע מעל 95 סנטימטר. אז עבדנו גם.
איזה חמוד.
כן.
מה, מעניין, מה גיליתם שם?
הרבה מאוד דברים, דיברנו שם גם על קודם כל על הצורך לאפשר כל מיני צורות של אינטראקציה בין הילדים בגילאים השונים ובין הילדים והמלווים שלהם, ואיזה צורות מאפשרות את זה יותר במרחב הפיזי ואיזה צורות יכולות להפריע לזה יותר. עשינו תצפיות על סדרות בן גוריון, וגם על גינה שעכשיו שכחתי את השם שלה ביד אליהו. אחת עם הרבה מאוד תנועה של אופניים ושל הולכי רגל, ואחת עם, היא קשורה למרכז קהילתי, אז מאוד שקטה. ואיך הפעילות קורית בכל אחת מהם, ומה משפיע לטובה ומה משפיע לרעה. אז אחד מהם עם הבסדרה, היא יותר מסוכנת, יותר קשה למצוא את הכיסים שאפשר להרגיש בנוח להתחיל לשחק, או לאפשר פעילות, אבל מצד שני זה גם מייצר יותר הזדמנויות לילד, להיחשף לכל מיני סיטואציות לא מתוכננות מראש. וזה חלק מהרעיון של לייצר עיר לילד קטן, לא לנסות...
לשים אותו בבועה.
בדיוק, לנתק אותו, להפריד אותו מהחיי היום-יום. דווקא למצוא את החיכוכים, אבל בצורה בטוחה ומהמבט של הילד.
נשמע כמו הסיכום של חוויה של הורות. איך אני גם נותן לו להתחכך עם העולם, אבל לשמור עליו. מעניין, נכון. מאוד, אני אמשיך לספר על עוד תוכניות שאתם אחראים, גם תוכנית פארק הטרמינל במקום שדה התעופה הנטוש באילת, ותוכנית בשכונת התקווה בדרום תל אביב, להסדרת קרקעות והתאמה לקליטת קו הרכבת הקלה, הקו הסגול בשכונה, וחידוש העיר העתיקה של באר שבע, והתחדשות מרכז העיר לוד, וטיילת הים בטבריה, כאילו, זה לא מובן מאליו שאת גם מלמדת, כי את גם לוקחת חלק פעיל ויזמי בכל מיני פורומים ומסגרות, והרבה פעמים מי שמלמד הוא לאו דווקא יוצר פעיל בשטח. ותהיתי מה מניע אותך לעשות גם וגם, אם יש שם איזה...
כן, אני חייבת להודות, אבל מאז שאני בתפקיד של להיות אחראית על כל בית הספר לארכיטקטורה, אז אני פחות...
פחות שם.
נוכחת במשרד. Mm. אני עדיין חלק, ואני עדיין חלק מפרויקטים מסוימים, אבל כמו התוכנית האסטרטגית, כמו הפרויקטים שציינת בעצם, mm-hmm. לא כולם, אבל... אז אני צריכה לבחור יותר באיפה אני רוצה להיות, איפה אני יכולה להיות. המשרד מאוד גדל, וזה בעיקר עכשיו, השותף שלי, בן זוגי אלי, הוא שם עם כל ה... 500% שלו, לא כן. פחות. אבל בשבילי עדיין מאוד חשוב, אני מנסה כל הזמן לאזן בין שני הצדדים, מאוד מאוד חשוב שיש לי נגיעה בפרקטיקה, ומקווה שזה לא רק נגיעה, כי בעיניי קשה מאוד ללמד אם את לא... במיוחד במקצוע כזה, שהוא מקצוע של פרקטיקה, הוא מקצוע
כן.
של, או תחום של, של עשייה.
כן.
זה יכול להיות הרבה מאוד סוגים של עשייה, זה לא חייב להיות לתכנן תוכנית למגדל, mm-hmm. אבל זה כן דורש מפגש עם המציאות הפיזית, עם המרחב כן. הפיזי. ובלי זה אני מרגישה שאין לי זכות ללמד, ולהפך, אני חייבת להגיד, גם מרגישה שדרך השיח באקדמיה עם קולגות, עם סטודנטים, דרך מחקרים שאנחנו עושים, אני מרגישה שאני מגיעה לפרקטיקה עם יותר, עם מבט יותר עשיר, ושזה עוזר להרחיב את ה... את האופציות, את הרעיונות.
מעניין, מעניין הכיוון הזה דווקא. סתם, יש לך איזה... משהו שאת זוכרת לספר עליה, על באמת הכיוון הזה של מתוך האקדמיה, שבאתי עם איזה מחשבה על הפרקטיקה? מפגש עם סטודנטים, מה שהם...
אפשר למשל לקחת, זה מעניין, כי בעצם... כמו שאמרת, אני לימדתי גם בטכניון, ורק אחרי זה בבצלן, אז זה טווח ארוך של הוראה ופרקטיקה, ובעצם הרבה פעמים הבאתי גם דברים שאני עושה בפרקטיקה לאקדמיה, ואחרי זה חזרה לפרקטיקה. בעצם למשל, עבדנו עם עיריית תל אביב על מסמך מדיניות לרחוב יגאל אלון, כבר לפני הרבה שנים, ובזמן הזה אמרתי, אז בואו עם הקבוצת סטודנטים בטכניון, בואו נעבוד גם על כל מזרח תל אביב, ונסתכל על המשמעות של מזרח תל אביב, והאם היא יכולה להיות חלק של עיר שיש לה זכות קיום משלה. היא לא חייבת לי שהכל מתבסס על מרכז תל אביב.
כן.
היא יכולה להיות בעצמה מספיק חזקה. אז עשינו שם עבודה עם סטודנטים שחקרו את כל המרחב הזה, שעשו עליו מיפויים, שזה היה דרך טקסטים שהבאתי להם על איך לעשות מיפויים בצורה שהיא משלבת את המשתמשים, שהיא שואלת משתמשים איך הם רואים את המרחב, ואז לומדת מזה, ואז מקבלת החלטות תכנוניות. והם עשו שם מיפויים מאוד מעניינים. הם ראינו אנשים, נתנו להם לצייר מפות, ואז הכניסו את זה למחשב, ועשו סוג של ניתוח על איך הקולות האלה ביחד נראים כששמים אחד על השני. וזה מעניין. נתן להם איזו צורה או תמונה של המרחב דרך העיניים של התושבים. ולא רק התושבים, כל משתמש, כל מי שעובד שם, עובר שם. והשיטה הזאת הבאתי אחר כך לתוכנית האסטרטגית לתל אביב.
וואו.
שבעצם חלק מהטענה שלנו הייתה שהעיר...
שלנו זה המשרד, את
של
מתכוונת?
של המשרד, של הצוות שהובלתי, חלק מהטענה הייתה שעיריית תל אביב או אגף התכנון לא בהכרח יודעת איך אנשים תופסים את העיר, ואיפה בשבילם תל אביב נמצאת בכלל.
כן.
ובאמת ככה הוכחנו, הלכנו, שלחנו צוותים לראיין אנשים בכל קילומטר, עשינו גריד על העיר, ובכל נקודה שלחנו צוות שעריין כ-20 אנשים, חילקו מפות ונתנו להם לסרטט מפות על איפה תל אביב בשבילם, וגם איזה חלק מתל אביב הם יותר אוהבים ויותר מייצג תל אביביות, ואיזה חלק פחות. וניתחנו את זה, הגענו לאיזה 1,400 מפות.
וואו.
אז הכנסנו את זה שוב למערכת וניתחנו את זה, וזה נתן לנו הרבה מאוד נתונים, אבל זה נתונים
מהשטח
כן. ממש. ואז זאת שיטה שהתפתחה דרך... האקדמיה חזרה כן. לפרקטיקה וזה...
וואו, כן. וסתם, מסקרן אותי, מה גיליתם מהשטח מבחינת איזה אזור, לא, לא יודעת, היה משהו אולי מפתיע?
כן, האמת, למשל, בדקנו, שאלנו, ביקשנו מהם לסרטט את תל אביב, על המפה שהם קיבלו, והתל אביב הזאת הייתה מאוד, הייתה ענקית כששאלו אנשים בצפון העיר, צפונה מהירקון, כללה את גבעתיים ואת רמת גן ועד יפו אפשר להגיד. ובמקום זה אנשים בלב העיר, תל אביב הייתה הרבה יותר קטנה מתל אביב האמיתית. היא לא כללה מעבר לירקון ולא מעבר לאיילון ולא מעבר לדרך יפו.
מעניין, זה קצת נראה לי כמו... כמו כאילו אם בסקל קצת יותר גדול, שאולי אנשים בתל אביב פחות, כאילו בהתחשב של מה נחשב הארץ, המקומות המעניינים בתוך כל המדינה, אז בטח גם יותר מתקרב לתל אביב, ואנשים שהם מחוץ הם מחשיבים יותר חלקים, כאילו ככל שאת מתרחקת ממישהו ממש במרכז במרכז, אז זה, אני מניחה שזה ממש מה שמסביבו מרגיש לו הרגע,
זה מצביע על הרבה דברים. קודם כל, על זה שאנשים במרכז תל אביב, יש להם את כל מה שהם צריכים קרוב לבית. וכל מה שהם צריכים, זה לא רק המכולת, או המרכז הקהילתי, או הרופא, זה גם תרבות.
כן.
וזה גם מרחבים ציבוריים איכותיים, וזה מרכזי תרבות שהם בקנה מידה ארצי חשובים. אז בעצם... זה מצביע על עיר שהיא יודעת לקיים את עצמה. ועל כך שאנחנו לא מצליחים לייצר כאלה מצבים באף מקום בעיניי, או במעט מאוד מקומות בארץ, כמו מה שיש ללב תל אביב. זה גם מצביע על זה שהם לא צריכים רכב להגיע למקומות האלה. הם מוצאים את כל מה שהם צריכים מאוד קרוב לבית. זה גם מצביע על הבועה, כמובן.
כן. מעניין מאוד. חשבתי על זה שגם היית סטודנטית בכל מיני מקומות, ותהיתי אם היה לך כזה בכל השנים האלה בתור סטודנטית, מחשבה של כזה, כשאני אלמד, אני אעשה את זה אחרת. כאילו, עם איזה מקומות, כשאת באה עכשיו כמנהלת או מנחה, את זוכרת מה היה חסר לך בתור סטודנטית, בחוויה הלימודית?
כן ולא, אני אולי הייתי סטודנטית תלמידה טובה מדי, לא בזה שאני הצטיינתי, אבל בזה שלא הייתי מספיק
ביקורתית
אולי, למרות שזה השתנה עם השנים.
זה נשמע שהיית כבר בתיכון במתמטיקה ביקורתית עם המורה.
נכון, האמת שנכון, נכון. לא, האמת שכן אפשר להגיד את זה. הייתי ביקורתית, כן, בתואר ראשון, מצד אחד אני רוצה שוב לציין, הלימודים שקיבלתי בתואר ראשון, העיונים, התיאורטיים, היו ברמה מאוד גבוהה. הרגשתי שהגעתי לתואר השני עם ידע הרבה יותר טוב מאשר הקולגות שלי שם בחלק התיאורטי. אבל בגלל שזה היה מסלול בתוך הנושא האזרחית, אז היכולות התכנוניות של התואר הזה, ומי שלימד אותו, לא היו מאוד מפותחות. אז שם הרגשתי שקיבלנו יותר מדי כאלה הוראות שככה עושים, אל תשאלי שאלות, ככה זה. ואחרי זה הבנתי שמה שהרגשתי באמת נכון. אז לא הצלחתי אולי לנסח את זה, אבל אחרי זה כשהגעתי לתואר השני, הבנתי שיש תנועות שונות, יש גישות שונות של תכנון, שבאוניברסיטת קולומביה זה היה מאוד ברור שהיו מרצים שהובילו קו מסוים של תכנון ואחרים שהיו עובדים אחרת לגמרי, ולכל אחד הייתה אג'נדה ותיאוריה שהיא תומכת בה. זה לא היה שהייתה רק דרך אחת וכולם לומדים את אותה דרך. וזה עוזר מאוד לפתח את הגישה הביקורתית ולדעת מה העמדות השונות.
כן.
אבל אז בלימודים בארצות הברית, מה שהפריע לי זה היה דווקא anything goes, שכבר אין ערך לשום דבר, כי זה אומר את זה, והשני אומר אחרת.
פוסט-מודרניזם.
בדיוק. אז גם זה הפריע לי, כי אחר כך המשכתי לעשות דוקטורט, והייתי יכולה להציע כל נושא לעשות עליו דוקטורט. זה לא חייב להיות רלוונטי לפרקטיקה, זה אפילו היה נחשב יותר מלוכלך, אם היית לוקחת נושא שהוא יכול להיות שימושי מיידית לפרקטיקה, כי זה פרגמטיזם.
עוד וזה, פעם, לא הבנתי.
אם דיוק. היית בוחרת נושא מחקרי לדוקטורט, שהוא מנסה להיות רלוונטי לפרקטיקה, לתכנון,
כן.
אז הוא כבר compromised, הוא כבר לא נקי.
הבנתי.
Okay, הוא לשירות הבנתי. השוק.
הבנתי, הוא פופוליסטי.
לא פופוליסט, אבל הוא כבר מושפע מהצורך לבצע אותו,
כן.
את המסקנה. אז את צריכה למצוא מחקר שהוא לא מחפש להיות שימושי מיידית בפרקטיקה.
אקדמיה.
תרגיל קשה, ואז היה באמת, היו שם מחקרים של אנשים שנכנסו להיסטוריה של דמות, נגיד לואיס ברגן, שהוא אדריכל ברזילאי, והחיים האישיים של לואיס ברגן. וזה נורא הפריע לי, איך אפשר לעשות דוקטורט על כזה נושא?
שהוא כזה אזוטרי מאוד ולא ישים.
לא רלוונטי, כן. לא רלוונטי. אז מה שאני כן חשבתי במשך כל הלימודים, שאני בהחלט מנסה לבצע בלימודים, מצד אחד, לדאוג שלסטודנטים יש מספיק ראייה רחבה של מה השיטות הקיימות, מה הוויכוחים הקיימים, כדי שהם יודעים איפה הם שמים את עצמם, בתוך השדה הזה של העמדות השונות והכיוונים השונים מצד אחד, אבל בו זמנית שבמה שהם בוחרים להתעסק, שהם יודעים מה הרלוונטיות שהיא חייבת להיות רלוונטית ליותר מהחצר האחורית שלהם.
מעניין מאוד ש... מציינת את זה, כי אני למדתי תואר באומנות פלסטית והוראה בסמינר הקיבוצים, והחוויה שלי שם הייתה חצויה. כאילו מצד אחד, ממש נסחפתי לעולם המושגים של האומנות, והכל כאילו פתאום היה מלא עומק ורבוד במשמעויות, כאילו כל היצירה הזאת מרפררת לזאת והאמן הזה, וזה גם פילוסופיה ואנתרופולוגיה ופסיכולוגיה, וכאילו... ומצד שני, הייתי כזה לפעמים... pardon my French, אבל כזה מרגישה שהכל בולשיט כזה, מאוד פלצני, מאוד ז'רגון של קבוצה פנימית, שמבינה את יודעי סוד של התחום, וזהו, ואין לזה שום זיקה לבחורה, average Joe, שמגיעה למוזיאון, ולכי תביני מה קורה שם, ותהיתי באמת, עם איך זה בתחום האדריכלות, כי אני... בוודאי יש שם גם את המימד הזה, כמו שאתה אומרת, של פילוסופיה והיסטוריה וסנטימנטליות לעבר ודיאלוג פנימי אומנותי, אבל מצד שני זה תחום שהוא הכי חייב להיות פרקטי ולפגוש את הבן אדם ברחוב ותקציבים ונוחיות ולזכות במכרזים, ואיך באמת, אולי השאלה שלי זה כמה ואיך הפנטזיה האומנותית פוגשת את המציאות.
כן.
אז איך? סתם, אולי יש לך איזה סיפור של איזשהו תוכנית שהייתה איקס, ואז כשהיא פגשה את המציאות, לא יודעת, היה שם, נדרשו שינויים. אולי. כן,
זו הטרגדיה של המקצוע, אין כזה מצב שהמחשבות שלך או הדברים שפיתחת בראש ואחר כך על הנייר ואחר כך בפגישות עם הלקוח, שזה נשאר במקום. והמצב שצריך לשאוף אליו הוא שהתוצר הסופי הוא יותר טוב ממה שהיה לך בראש, לא פחות.
כן.
שאת מצליחה לנווט אותו כך שכל מפגש, זה גם מפגש עם הלקוח, מפגש עם השטח, מפגש עם הכסף, מפגש עם החומר, עם כל מציאות, כלשהי, שהיא עוזרת לך לחדד, וזה כמובן מבקש הרבה כוח והרבה סבלנות, כי צריך גם לדעת לוותר על הרבה דברים, אבל הרבה פעמים פרויקט ארכיטקטוני טוב הוא דווקא המקום ש
סוטה אג'סמנט
יודעים לוותר על הדברים ומבינים אחר כך שבאמת זה היה מיותר מלכתחילה, או מבינים שהגענו למשהו שהוא הדבר שתמיד היה צריך להיות. נשמע טיפה פנומנולוגי מדי, אבל
זה דווקא מרגיש לי מאוד, סתם אני חושבת על תהליך של שיר, של כתיבת שיר והקלטה והפקה וזה וזה, ולפעמים הלפשט או המחשבה שיבינו אותי נכון, ואיך להגיע לאנשים, וזה צריך, יש שם ויתורים בדרך.
כן, כן. אבל אני חושבת שזה מגיע למקום יותר חד, יותר מובהק בסופו של דבר. אני יכולה לתת את הדוגמה של דווקא פרויקט שעשינו מזמן, שעוד היינו רק שנינו, שזה הביאנלה בבת ים ב-2010, שככה בעצם הקמנו את המשרד שלנו בארץ, זה היה דרך שתי הביאנלות ב-2008 ואחר כך ב-2010, שהביאנלה הזאת היא הזמינה משרדים, בעיקר משרדים צעירים, להקים כל מיני פרויקטים במרחב הציבורי בעיר בת ים, כדי לייצר אינטראקציות עם הקהילה, להזמין הרבה אנשים לבוא לאירוע הזה, ולשים את בת ים על המפה. אני חושבת שהיא הצליחה לעשות את זה יחסית. אז עבדנו על אזור שהוא בין הטיילת והחוף בבת ים, על איפה שהריביירה, מועדון הריביירה. פיתחנו שם פרויקט שהוא בעצם ניסה לייצר את המעבר הזה, כי יש שם יחסית הרבה שטח בין הטיילת והחוף, והיה שם סוג של no man's land, ויצרנו קודם רמפה, כי גם יש הפרשי גובה, ואחר כך מסגרות שסידרו סוג של רצף של חדרים אורבניים, חדרים פתוחים לשמיים, ובכל מסגרת תוספת של אלמנט שהוא דינמי, שאנשים יכולים לבוא ולהזיז אותו על גלגלים. אז זה היה ספסלים ושולחנות שזזו סביב הצירים של המסגרות. והרעיון היה באמת שאנשים יכולים לבוא ולסדר לעצמם את השולחנות, את הכיסאות, לפי ההרכב, אם זה משפחה או אם זה בודד, אז מזיזים את זה. גם קלפות שאפשר לסדר להשתזף, וגם בסוף איזה דק שהיה אפשר להשטיח, או גם לעשות מזה מיטות. וזה עבר הרבה סיבובים של אישורים לא מאושרים, ענייני משטרה, כי זה לא היה בטיחותי. ובסופו של דבר הגענו למצב שלא יכולתי לדמיין לפני הביצוע. קודם כל, גם הביצוע עשינו, בעצם אלי עשה בעצמו, הוא לקח על עצמו להיות הקבלן הראשי גם של הפרויקט, כי הבנו שאין קבלן בארץ שידע לבצע את זה, אז הוא היה קבלן ראשי, לקח קבלני משנה ניהל את הכל, אז כל זה באמת מפגש עם השטח.
וואו.
הרבה מאוד אנרגיה ושעות השקענו, אבל בסוף זה הגיע לפרויקט שהוא באמת הזמין את הקהל, את התושבים של כן. בת ים, שבאו אחר כך והשלימו אותו. הם באו עם כיסאות קטר מעצמם ושמו אותם ליד, ולא חשבנו על זה שזה יהיה רק התחלה של משהו.
וואו, מעניין.
אז אם באמת מקשים ומתעקשים, אז זה קורה שפרויקט הוא לא נראה כמו שדמיינו אותו בכלל, כולל התוספת של הכתר, שזה כאילו לא פחות אסתטי, אבל
לא,
דווקא מאוד שמחנו לראות את זה, שהאנשים משלימים, הם התחילו לעשות שם סיבובים, כאילו זה, איך קוראים לזה בעברית?
קרוסלה.
ואלה דברים שהם, אלה הרגעים שהם מדהימים בתחום.
שממשיכים את היצירה. מה הביא אותך לארץ? מעניין אותי, אחרי שגם היית במקומות מאוד prestigious בחול.
מה, ארץ לא prestigious?
יש שיאמרו, אני לא יודעת, יודעת. סתם ברמה אישית.
במילה אחת, אלי.
אוקיי, אני תיארתי לעצמי, אבל רציתי לשמוע. שמה, נפגשתם איפה?
אבל אני חייבת להגיד שאפשר גם לציין הפוך, שאני הבאתי אותו, החזרתי אותו לפה.
הוא למד בבלגיה?
כן, נפגשנו בתואר השני בניו יורק, ואז נשארנו בניו יורק, שנינו בעצם התחלנו לעבוד ביחד קודם, ואז נהיינו גם זוג. והבנו שאחרי 6 שנים בניו יורק, זה היה מספיק לנו הרעיון של ניו יורק, שבנו שזה צריך לבחור, או להישאר שם לתמיד, או לנסות משהו אחר, ו
להישאר בבלגיה זה לא היה?
לחזור לבלגיה זה גם הייתה אופציה, ובדקנו את הכיוונים, לא בלגיה, אבל אירופה אולי, ובסוף אני אמרתי, בוא ננסה את שלך, נראה איך זה הולך.
למה זה סקרן אותך?
אני תמיד, יש לי נטייה להיות, לחפש את המקומות שאני לא מכירה.
וואו.
משהו בדם, אולי, לא יודעת, דרך, אני מסבירה את זה, לא יודעת אם זה באמת ההסבר, אבל אבא שלי גדל כילד של מנהל תחנות רכבת בבלגיה. זה אומר שבעצם הוא זז כל 2-3 לתחנת רכבת בעיר אחרת, כי בכל תחנת רכבת בבלגיה יש גם בית של המנהל רכבת, מנהל התחנה. אז הם גרו בתוך התחנה, תמיד בבתים מאוד יפים. מערכת הרכבות בבלגיה היא אחת הישנות בעולם וגם מאוד מפוזרות, יש רשת מאוד, מאוד צפופה ומפוזרת גם כן.
בתים יפים ומאוד רועשים. לא?
אז היו פחות רכבות.
יש נראה לי, זה סרט של וודי אלן, שרואים שהוא גדל כזה ממש מתחת לסאבווי בברוקלין, נכון? ושכזה כל כמה דקות המטבח רועד.
לא ככה, גם אין בלילה, או לא היה הרבה בלילה, ובעצם אבא שלי, אני כמוהו, הוא גם, הוא לא יכול לשבת בבית יותר שבוע, אז הוא צריך לזוז לאן שהוא, שבוע זה כבר הרבה מאוד. וגם הוא למד הרבה, כי בבלגיה בכל עיר כזאת יש כמעט שפה אחרת, זה דיאלקטים שאי אפשר להבין אחד את השני, אז הוא למד אותם, הוא מדבר כאילו הרבה שפות, אומרת שזה הכל הולנדית, אבל הוא מדבר את כל הדיאלקטים האלה. וכנראה שזה נכנס לגנים איכשהו, וזה עבר אליי. אז אני מאוד אוהבת ללמוד ממקומות שונים, מתרבויות שונות, ללמוד שפות.
כן. וואי, זה מטורף, זה איך שמקצועות. כאילו, זה שסבא שלך, אוקיי, הוא מנהל את תחנות רכבת שם, ולא לחשוב על זה שכמה הלאה זה עובר בין דורות, כמה זה משפיע על הטמפרמנט המשפחתי, מדהים. ומעניין אותי איך העבודה בארץ נתפסת בעינייך, לעומת העבודות בחול, כאילו, האדריכלות.
מהחוויה האישית שלי
סתם, מה מאפיין את האדריכלות פה בארץ, כמישהי שיש לה מבט קצת חיצוני, כאילו, מאוד חיצוני.
אוקיי. מאוד מאוד מאתגר לעשות ארכיטקטורה טובה במדינה הזאת, מהרבה סיבות, ואני חושבת שחלק זה גם במערכת החינוך, חלק זה האחריות אצלי ואצל כל מי שמנהל כזאת המערכת. מאוד קשה לתפוס את הסטודנטים, כי הם גם יותר מבוגרים, והם כבר מנהלים חיים בעצמם, אז כשאני מלמדת או לימדתי בחול, הסטודנטים במצב אחר. כן, הם לגמרי בתוך הלימודים. אצלנו הם בתוך הלימודים, אבל בחצי הדרך הם כבר החוצה, הם לא לגמרי איתנו, ואני לא מאשימה אותם, זה מאוד מובן.
זה פשוט המצב פה.
כן, כן. אז זה עוד, זאת עוד סיבה.
אז אני, מה, את מרגישה שהם פחות כאילו טוטליים באיזשהו מובן?
פחות נכנסים עמוק ללימודים, כן. Mm-hmm. פחות ממש לומדים את כל החמש שנים בצורה אינטנסיבית. אבל מצד שני זה כן היה כך בעבר, ודווקא גם בעבר לא קיבלנו אדריכלים שעושים ארכיטקטורה יוצא דופן, אז כנראה שיש בעיה יותר רצינית שהיא לא הלימודים, וזאת כל המערכת של איך שוק הבנייה מאורגן וחוק התכנון וכל ההגבלות שיש כאן, גם בדרישות של להכניס לכל בניין ממדים, למשל, אבל גם כל מה שקשור לתקני בטיחות, כל מה שקשור
לכיבוי
אש, לא, כן, גם סכנה, אבל גם מערכות המים, מערכות החשמל, כל ההנחיות, השיקול האחרון שלהם זה האיכות של הארכיטקטורה. השיקול העיקרי הוא לדאוג שזה פונקציונלי עבורם, עבור חברת החשמל, עבור חברת המים, שהם יכולים בקלות לבוא לבדוק.
כלומר, לא עבור האזרח.
לא עבור האזרח, אלא עבור המערכת שהיא תעבוד בצורה נוחה, ולא האיכות של הארכיטקטורה. אז הארכיטקטורה מתמודדת עם מגבלות מאוד קשות. מה גם שוק הבנייה הוא בנוי על מערכת שמאוד קשה לשנות אותה. בנויה על שיטות בנייה שהן לא מאפשרות הרבה אלטרנטיבות. אברמוביץ' לעבוד בתבניות שצריך לקחת את התבנית מפרויקט אחר ולהמשיך איתה בפרויקט חדש, זה אומר שאנחנו כל הזמן בקופי פייסט. ואין שם הרבה אפשרות לחדש, אלא אם כן אנחנו והיזם רוצים ממש לקחת את זה על עצמם ולהשקיע בזה, אבל אז אין את הרווח שאנחנו מצופים להביא. אז יש בעיה רצינית בארץ. עוד סיבה, שאלת משהו שאני עוסקת בו הרבה, עוד סיבה היא מערכת המכרזים ואיך בוחרים אדריכלים או מתכננים בכלל. שבעצם המערכת היום היא בנויה על זה שרוב המכרזים הם מכרז קודם כל על האם כבר עשית כאלה פרויקטים בעבר, צריך לעשות
טוב, המלכוד, נכון. הקבוע של צריכה ניסיון, אבל אם לא יתקבל, לא יהיה לי הפעם ניסיון.
כן. והתחרות היא לא על איכות, היא רק על המחיר. אז את גם צריכה להוכיח שכבר עשית 5 מבני ציבור בגודל מסוים, ואז מותר לך לעשות עוד מבנה ציבור, ואז צריך להתחרות על המחיר. אז את גם לא מתאמצת מלכתחילה באיכות, כי את צריכה רק להתחרות על הניסיון, ואחר כך את מורידה במחיר, אז את גם לא יכולה להשקיע באיכות, אז פעמיים האיכות יורדת.
וואי וואי וואי.
אז יש בעיה עצימית בשוק הבנייה בקיצר.
וואי, זה נשמע מאוד מדכא, מייאש להיות בתוך, להיות יוצרת בתחום הזה. כאילו, מה בכל זאת, אני מאמינה שמחזיק לך, כאילו, מוטיבציה.
כן, לא, אני לא בדיכאון, ממש לא. אני חושבת שצריך פשוט לא לוותר ולהיכנס לכל המאבקים ולקיים הרבה שיח על זה אצל כל מי שיכול לשנות את המצב הזה, כי בעיניי זה לא מאוד קשה להבין מה צריך להשתנות, אבל צריך להגיע לאנשים הנכונים ולשכנע אותם שזה נכון. ובו זמנית כמובן יש כאלה שיש להם אינטרס להשאיר את המצב כמו שהוא, המתכננים שמקבלים את העבודות בדרך כלל, היום לא צריכים כל כך להתאמץ לקבל אותם.
כן.
וכשפותחים את השוק, שמאפשרים לאדריכלים צעירים או ללא ניסיון או כל מיני אפשרויות, אז פתאום כן צריך להתאמץ יותר.
כן.
אז כולל כל מה שקשור גם ליזמים, לבקש מהם לא לבנות עם התבניות, אז גם זה מאמץ, אז נוח היום ליותר מדי אנשים להשאיר את המצב כמו שהוא. קצת כמו המצב הפוליטי שלנו.
כן, נראה לי גם באמת בהרבה תחומים, מה שאת מספרת קורה, ואת מרגישה זה שאת בעצם לא מפה, זה יתרון? בנגיד אינטראקציות כאלה, כשאת באה לשכנע, כשאת באה לנסות להראות למישהו, רגע, למה זה עובד ככה פה?
לא כל כך. כי באמת אני באה ואומר, אפשר אחרת, גם במדינה הזאת עושים אחרת, ואז אומרים, בסדר, אבל זה לא פה. את לא, את צריכה להוכיח שגם פה זה יכול לעבוד, כי אנחנו אחרים, אנחנו מיוחדים, אנחנו יוצאי דופן. ואז צריך ארגומנטים מאוד חזקים להסביר שדווקא כן פה, שדווקא בגלל שאנחנו יוצאי דופן, אנחנו הרבה יותר חרוצים, הרבה יותר יודעים להתמודד עם אתגרים, עם המצבים הלא צפויים מראש, יש פה הרבה יותר פוטנציאל לעשות שינוי, דווקא. אז כן, זה האתגר הגדול, אבל לא, אני אופטימית, כי אני חושבת שכל מי שכרגע נמצא בעמדות הכוח, יתחלף באיזשהו שלב, ומי שיכנס שם, אני, לפחות בתחום שלנו, אני כן חושבת שיש להם הרבה יותר יכולות ואפשרויות לחשוב מחוץ לקופסה.
כן.
אז
צריך לחכות שהדור יתחלף. תהיתי, כמו שציינתם בתכנון לגיל הרך, תהיתי אם יש התייחסות מודעות מגדרית במרחב. סתם כמו יותר שירותים ציבוריים, כאילו המחשבה על נשים ברחוב, או תאורה בלילה, או אפילו, לא יודעת אם זה קשור, אם זה מגיע לרזולוציות האלה בעשייה שלך, אבל אפילו כשנגיד עושים איזשהו שיפוץ גדול, ואז פתאום הם מייצרים איזה משהו זמני, וזה מייצר כל מיני כזה, מה שאני קוראת לו, rape alleys. סתם, אם יש דיבור מגדרי היום באדריכלות.
בטח, יש. לא העלינו את זה מאוד באור 95, כי גם רצינו
לא התכוונתי, כאילו אמרתי כמו שפתאום להסתכל על המרחב,
95, כן.
מגובה של 95 סנטימטר, אז להסתכל על המרחב ממבט של אישה.
לגמרי, בעצם יש היום בכלל שיח עולמי על על העיר המכילה, העיר האינקלוסיבית, העיר שיודעת שיש מגוון רחב של משתמשים, גם בגילאים, גם במגדר, גם
בעגלות, במדרכות.
תרבויות, כן, לגמרי. אז יש, זה מסלול בעצמו של מחקר ופרקטיקה, שהיא מסתכלת על עמדת האישה, ואיך עיר
נגישה לה.
כן. כמו פינות הנקה בשטח הציבורי, או... אני לא רוצה להגיד על עגלה, כי אני חושבת שיש כבר הרבה יותר גברים שמסתובבים עם עגלה היום מאשר לפני 30 שנה נגיד, אז העגלה היא לא שייכת לאישה.
צודקת, צודקת, טושי, לגמרי.
אבל כן, מבחינת בטיחות ומבחינת מה שקשור לגוף של אישה שלא... לא רלוונטי לגבר, אז כן, יש לזה אספקטים. אני אבל חושבת שאנחנו צריכים מאוד להיזהר בלהסתכל על תכנון רק עבור קבוצה אחת. כמו באורבן 95 גם, זה מעניין, אבל צריך להיזהר שאנחנו לא מבדילים מקומות, שאנחנו לא מייצרים סגרגציה.
כן.
צריך תמיד להבין ולהיזכר שעיר לא אמורה להיות בקופסאות שונות.
לגמרי, לא, כן, לגמרי, כן. לאינטגרציה של,
בדיוק.
של המגדר השני, של, גם של הגיל המבוגר יותר. Mm-hmm. אני חושבת שזה גם משהו שיש לקוי פה בעיר, להרבה מבוגרים, זקנים. Mm-hmm. שאלה כאילו, לאף אחד אין כוח לדבר על הקורונה, אבל תהיתי אם, סתם, בקורונה ראינו איך עיצוב חוץ הפך לחשוב, לפחות באותה מידה כמו עיצוב פנים, כאילו כולנו נפגשנו ברחוב, וכל העסקים נשפחו החוצה, ופתאום ספסלים, והצלה נכונים היו קריטיים, ותהיתי אם התקופה הזאת עשתה איזה שינוי מבפנים בפרספקטיבה, כאילו היום, זהו, חזרנו לשגרה, אבל אם משהו נשאר,
לגמרי, אני חושבת שהקורונה, היו לה גם השפעות חיוביות על העיר, על זה שהבנו שכשאי אפשר להיכנס למסעדה, ואנחנו בכל זאת רוצים להיפגש עם אנשים, אפשר גם להוציא טייק-אוט ולשים כמה
קופסאות על
בדיוק, ולשבת עליהם, וזה מספיק, לא צריך יותר מזה, ובשביל זה, זה בעצם אתגר את עיריית תל אביב במקרה הזה, לשנות את התפיסה שלהם לאפשרות לעסקים להוציא כאלה דברים בשטח הציבורי, שזה כבר לא המגרש של המסחר. בדיוק אנחנו עובדים היום על תוכנית עתיד המסחר לעיריית תל אביב, וזה חלק מהסיפור, הוא לאפשר למרחב הציבורי ליהנות יותר מהפעילויות החברתיות שעסקים יכולים לתת במרחב הציבורי, ולהפך, איך מרחב ציבורי יכול לתרום לעסק, אם הוא נותן צל, ישיבה וכו' וכו', ולא להגיד מיד ששימוש מסחרי במרחב הציבורי זה קפיטליזם, וזה רע. זה retailization, זה נקרא. אז אני בהחלט חושבת שזה לימד אותנו הרבה, על עד כמה זה חיובי בכל הצדדים, אני לא בטוחה, ואני חושבת שזה הוביל למשל למה שקרה לרחוב לוינסקי ורחוב נחלת בנימין.
אני אעמיד רחוב.
כן, שלא בהכרח זה מקום שהוא רק להולכי רגל, עדיין יש שם תנועה דו-גלגלית, אבל פשוט לא רכב מוטורי, שבכלל הרכב המוטורי צריך לנסות לתת כמה שיותר אלטרנטיבות לדבר
כן,
הזה.
כן, רכב, טפו. תבואו על רכבים אותו. טוב, אנחנו לקראת סיום. אולי שאלה האחרונה, איזה תרומה חשובה לך לעשות בתחום? הלאה, בעתיד, פנטזיות שלך.
אני... חושבת על זה הרבה. קשה לי.
כן, לא, אני מתארת לעצמי גם את עמוסה, ובאמת את כבר בשטף הפרויקטים והחיים, וזה כזה רגע, כזה מדי פעם לעצור ולהגיד, מה אני מדמיינת עוד, מה חסר לי, מה...
כן. אני חושבת על הרבה זמן כבר, על הרבה דרך הפרקטיקה שלנו, גם על הערים הערביות בישראל, ומה האתגר שם, מה מאפיין אותן, מה קורה בהן היום, ומה היה יכול לקרות. כי אני חושבת שזה אחד הדברים שלא רק בתחום של ארכיטקטורה או תכנון ערים,
כן.
זה אחד הדברים שאם היינו יודעים לטפל בהם כמו שצריך, זה היה יכול לייצר מציאות מאוד שונה מהיום. כן. אז למשל, אנחנו עובדים על העיר לוד, זה פרויקט שהוא גם כולל עבודה בשטח כבר עכשיו, כיכר השוק שעשינו שלב א', עכשיו שלב ב' בביצוע, ותוכנית לטווח הארוך להתחדשות של כל מרכז העיר. אני ממש משוכנעת שברגע שעיר כזאת מצליחה, וזאת לא רק עיר ערבית, עיר מעורבת, שהיא מצליחה להתרומם ולהיות משהו שאנחנו לא מכירים, אז דיברנו קודם על זה שתל אביב היא היום היחידה שמצליחה לייצר את כל מה שאנחנו צריכים במרכזה.
כן.
אז אם אנחנו מצליחים לפתח דרכם את האלטרנטיבות האלה, תפסנו כמה דברים בבת אחת. לא רק זה שעיר כזאת ויש לה את התשתית בעיניי, גם פיזית אבל גם תרבותית בשביל לעשות את זה, אם נצליח לעשות את זה שם, זה לא רק אלטרנטיבה למרכז תל אביב, זה גם אלטרנטיבה לעיר שהיא רק לאוכלוסייה אחת. אז על זה אני עוד מקווה,
וואו.
אנחנו עושים את זה בפרקטיקה, אבל מקווה גם כן. לכתוב על זה משהו.
וואו. אלס, היה לי מה זה מעניין לדבר איתך.
תודה, גם לי.
ממש. תודה שהגעת. ותודה על כל העשייה שלך. נראה לי את מאוד משמעותית.
תודה רבה.
ותודה שהזנתם לנו לעוד פרק בבובקאסט, ושהצעתם את אלס ורבקל. תשלחו, תפיצו את הפרק הזה לכל מי שזה יכול להיות מעניין, לסטודנטיות, סטודנטים, וניפגש בפרק הבא. תודה רבה. ביי.